מגילה דף חוף ד', מתחילים במשנה בסוף העמוד הקודם, הקורא בתורה לא יפחות משלושה פסוקים. כל עולה מקבל לפחות שלושה פסוקים, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד. הסדר היה שאחד קורא ואומר למתורגמן ומתרגם אותו אחרי זה. אז כשהוא קורא למתורגמן, שלא יקרא לו יותר מפסוק אחד וייתן לו לתרגם שני פסוקים יחד. למה? כיוון שזה דברי תורה שהרבה מצוות והלכות תלויות בזה, אם המתורגמן יתרגם בפעם אחת יותר מפסוק אחד, הוא עלול לשכוח, ואז העם לא יבין את התרגום הנכון ותצא תקלה. אבל בנביא, שלא כל כך אכפת לנו, כי אין פה הוראות הלכה למעשה, שלושה, אפשר לקרוא שלושה פסוקים והמתורגמן יתרגם אותם בבת אחת. אבל אם שלושת הפסוקים האלה בנביא היו שלושתן שלוש פרשיות, כל פסוק היה פרשה בפני עצמה, פרשה הכוונה איפה שמסומן בספר תורה פתוחה או סתומה, שזה קטע בפני עצמו, קורין אחד אחד, כי זה לא מחובר, זה לא עניין אחד. מדלגים בנביא, אם הקורא רוצה לדלג לקטע אחר, אפשר לדלג, ואין מדלגים בתורה. בספר תורה לא מדלגים. ועד כמה הוא מדלג? בנביא, שאמרנו שאפשר לדלג, עד כדי שלא יפסוק המתורגמן. הרעיון הוא שזה לא דרך ארץ, שהציבור ימתין בשתיקה. לכן, כל עוד שהמתורגמן עדיין מדבר, הקורא יכול לגלול את הספר ולעבור למקום אחר. אבל אחרי שהוא גמר לדבר, גמרנו. הנגימי פסוקים שאמרנו שנותנים לכל עולה, כנגד מי? עומר אבסי, כנגד תורה, נביאים וכתובים. קראנו במשנה, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק אחד, ובנביא גימי פסוקים. ואם היו שלושתן, שלוש פרשיות, קורא אחד אחד. מה הדוגמה לשלושה פסוקים? כל פסוק פרשה. כגון בישעיהו נ"ב, כגון כה אמר השם, חינם נמכרתם. אך הפסוק הבא, כי כה אמר השם אלוקים, מצרים ירד אני בראשונה לגור שם. הפסוק השלישי, ואתה אמר לי פה נאום השם אלוקים. אז זה הדוגמה. אמרנו במשנה, מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ורמינו, למדנו במסכת יומה, שהכהן גדול ביום הכיפורים, קורא אחרי מות בספר ויקרא, אחרי זה הוא קורא ואח בעשור, זה הקטע של יום כיפור שכתוב בפרשת אמור, זה בהמשך הספר. והכו מדלג. אמר אביי לא קשיא, כאן בכדי שיפסוק התורגמן, כאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. כיוון שזה מקום קרוב, הוא גולה לשם מהר עוד לפני שהמתורגמן יספיק לתרגם. שואלת הגמרא, מה אתה אומר פה עכשיו? שבתורה אפשר לדלג למקום קרוב שהוא יספיק תוך כדי שהתורגמן מדבר? והועלה קטני, כתוב במשנה, מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה. ועד כמה הוא מדלג בנביא? עד כדי שלא יפסוק התורגמן. מכלל זה בתורה, כלל כלל לא יגלול. אלא אמר אביי לא קשיא, כאן בעניין אחד, כאן בשתי עניינות. וכפי שנראה בברייתא, ואותניה, ראיה בברייתא, מדלגים בתורה בעניין אחד, אם זה אותו נושא, מי אחרי מו יסלח באוסלו, ששניהם זה יום כיפור, מדלגים. ובנביא בשני עניינים, כאן וכאן יש שני, בכדי שלא יפסוק התורגמן. תניה ידחות ברייתא, אין מדלגים מנביא לנביא. אסור לעבור מנביא יהושע לשופטים. ובנביא של 12, שזה 12 נביאים כרוכים בספר אחד, שהם כל אחד, הם קטנים, אז ממילא כולם נחשבים כיחידה אחת, מדלג. ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. היינו, כשהוא יעבור אחורנית, זה לא יפה, זה לא מכובד. אומרת המשנה, צריך להקדים לפני כן שהגמרא תסביר שהיו קוראים לעולים בתורה. וזה שעולה לקרוא בנביא, זה לא היה מתנה מכובדת. זה לא היה תפקיד מכבד. אז כפיצוי, היו נותנים לזה שעולה למפטיר חבילת הטבות. המפטיר בנביא הוא פורס על שמה. הוא זה שרגיל לקרוא את הקריאת שמה. ואת הברכה הראשונה, והוא עובר לפני התיבה, והוא נושא את כפיו, הכוונה, אם הוא כהן, אז הוא יישא כפיים, למרות שהוא חזן, או אם אין כהנים, הוא יגיד את תפילת אלוקנו ולכאבותינו, ברכנו בברכה המשולשת. ואם היה קטן, זה שעולה לנביא הוא קטן, ואי אפשר לכבד אותו בכיבודים האלה, אז אביו או רבו עוברים על ידו, מקבלים בשבילו את המתנה שלו. קטן קורא בתורה, הוא מתרגם. זאת אומרת שהמשנה שלנו סוברת שהקריאה בתורה היא לא חובה, אלא לשמוע את דברי התורה. זה גם קטן יכול להשמיע. אבל ברן משהו עולה למניין שבעה, אבל לקרוא הוא לא קורא. אבל אינו פורס על שמה, ואינו עובר לפני התיבה, כיוון שהוא לא מחויב בדבר, הוא לא יכול להוציא אחרים. תוספות כאן מאירים, שהכוונה דווקא בצורה אקראית, אבל כחזן קבוע אי אפשר לשלוח רק כזה שנתמלא זקנו. ואינו נושא את כפיו, אם הוא כהן. למה אומר רש"י? אינו, אין כבוד ציבור להיות כפופים לברכתו. הוא מתרגם. סליחה, עוד פעם. קטן, קורא בתורה מתרגם, אבל אינו פורס על שמה, ואינו עובר לפני התיבה, ואינו נושא את כפיו. פוחח. מה זה פוחח? רש"י אומר שקרעיו נראים. או כפות הרגליים, או הכוונה, החצי התחתון של הרגל. קרעיו נראים. בתוספות כאן מובא, פירוש אחר, דפחי זה אותו שלבוש בגדים קרועים. ראשונים אחרים אומרים שזרועותיו מגולות, שרואים לו את הכתפיים. אז הוא פורח, פורס את שמה, זה לא נקרא שליח ציבור. זה הוא יכול, הוא מתרגם, יכול לתרגם דברי תורה. אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה. למה אומר רש"י משום כבוד תורה וגנאי הוא לציבור? ואינו נושא את כפיו. סומה, פורס את שמה ומתרגם. רבי יהודה אומר, כל שלא ראה מאורות מימיו, עיוור כזה שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמה, כפי שגמרא תבאר, כי כיוון שהוא לא נהנה מן האור, הוא לא יכול לברך את הברכה הזאת. מה איתיימה? מה הרעיון שהמפטיר בנביא מקבל את הפורס על שמה ועובר לפני התיבה והוא נושא את כפיו? רב פופה אמר משום כבוד, כביכול נתנו לו דבר לא מכובד, נוסיף לו עוד דברים. רבי בר שימי אמר משום דעת לאינצויה, אז היו רגילים שזה שעובר לפני התיבה מקבל אחרי התפילה איזה סכום כסף. אז יכול לבוא פה למריבה. הוא יגיד, הוא קיבל את הכסף ואני עליתי לנביא. אז לכן אומרים, יודע מה, אתה עלית לנביא, אתה תעבור לפני התיבה, אתה תקבל את הכסף. מה היא בעיניי? היא כבעיניי, הוא דוד בחינם שרגילים לעבור לפני התיבה בהתנדבות, אין על מה לריב. צנן, ואם היה קטן, אביו או רבו עוברים על ידו. שאת הגמרא היא אמרת משום אינצויה קטן בר אינצויה, הוא לא ילך לריב על הכסף. אומרת אמרה, אלא מה, משום כבוד? זה מה שאתה רוצה להוכיח? קטן בר כבוד הוא? אלא מה תגיד אליי, מה כבוד אביו, כבוד רבו, אבא שלו יריב בשבילו, יבוא על הכבוד שלו. אם כן, חנם היא כנצויה אביו ונצויה רבו. פורח פורס על שמה. בא עם בני אולה בר רב מהבית, קטן פורח, מהו שיקרא בתורה. נכון שהוא פוחח, אבל הוא קטן. אצלו זה לא ערווה. האם הוא יכול לקרוא בתורה? אמר לי, ותיבא אליך ערום. ערום, מה הייתה עם אלו? משום כבוד ציבור. סוף כל סוף זה לא כבוד הציבור. חנמי, משום כבוד ציבור זה לא מתאים. סומה פורס על שמעתני, אמרו לו לרבי יהודה, הרבה צפו לדרוש במרכבה. ולא ראו אותם מהם. הם הבינו שרבי יהודה שאומר שסומה לא יכול לברך על האור, כי הוא לא מבין מה זה. אז אומרים לו, למה הוא לא מבין מה זה? כמו שהרבה אנשים, הם דרשו את מעשה מרכבה, אף על פי שאף פעם לא ראו. אז אפשר להסביר לדבר משהו, לאדם דבר שהוא לא ראה. גם אור נסביר לעיוור מה זה. ורב יהודה, אתם באבנת דלי בתל ימי תעבור קום יכוון וידע, אם הוא מכוון הוא יודע. אחה, משום הנאה הוא. הוא מברך על ההנאה מן האור, והא ליתלי הנאה. ורבונו, מה הם יענו? איתלי הנאה כרב יוסי. דתניא אמר רב יוסי, כל היום הייתי מצטער על מקרא זה. שכתוב, והיית ממשש בצהריים, כאשר ממשש העיוור, באפלה. כאילו כפול, גם עיוור וגם בחושך. וכי מה אכפת לי לעיוור בין אפלה לאורה? בין כך הוא לא רואה. עד שבא מעשה לידי. פעם אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה. וראיתי סומה שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו. אמרתי לו, בני, אבוקה זו למה לך? אמר לי, כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואים אותי ומצילים אותי מן הפחתים ומן הקוצים ומן הברקנים. אז גם אומר, אז אם כן, גם העיוור שלא רואה כשיש אור, הוא נהנה שאנשים יכולים לכוון אותו בדרך. אז אם כן, הוא יכול לברך על יוצר המאורות. הרעיון של המשנה כאן זה שכהן שצריך לשאת כפיים, הוא מרים את הידיים ומברך את העם, צריך לדאוג שלא יסתכלו לו על הפנים והידיים. לפי רש"י, בגלל שהמסתכל, ברש"י מצטט הגמרא בחגיגה, שהמסתכל בכהנים בשעה שנושאים את כפיהם, עיניו כהות, לפי שהשכינה שורה על ידיהם. זה כתוב כאן ברש"י. ראשונים אחרים אומרים סיבה אחרת, כשאדם שומע ברכת כהנים הוא צריך לכוון לברכה. ואם יהיו לו הסחות הדעת, הוא לא יוכל להתברך. לכן כהן שיכול להסיח את דעתם של העם מן הברכה, לא יישא את כפה. כהן שיש בידיו מומים, זה דבר חריג. זה מושך את העין, לא יישא את כפה. רבי יהודה אומר, אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס, זה מין צבע, לא יישא את כפה מפני שהעם מסתכלים בו. תנא, מומים שאמרו בפניו ידיו ורגליו. אמר רבי ישוע בן לוי, ידיו בו הקניות, יש לו לבקנות על האור בידיים, לא יישא את כפיו. קנן מאותו סיבה, תנינה מאחי, ידיו בו הקניות לא יישא את כפיו. עקומות, עקושות, כפופות, או לצד, לא יישא את כפיו. אמר רבי אסי, חיפני ובישני לא יישא את כפיו. מה קרה? תנינה מאחי. אין מורידים לפני הטבע, לא אנשי בית שען, ולא אנשי בית חיפה, ולא אנשי טבעונים. מה קרה? מפני שיש להם שיבוש בהגיה של האותיות. מפני שקוראים לאלפין עיינין ולעיינין אלפין. אז רש"י אומר, כשהוא יברך את הקהל, יאר השם פניו אליך, במקום להגיד יאר, הוא יגיד יער. לשון שהקדוש ברוך הוא יעיר את הכעס של הפנים. זה לא טוב. וגם להפך, הוא משבש את הכתב. אמר לרב חייא לרב שמעון בר רבי, אלמלא אתה לוי, אילו היית לוי, פסול אתה מן הדוכן, משום דאבי קלח, יש לך קול עבה, והוא לא יכול להשתלב עם כל המקהלה של הלווים, שצריכים שכל הקול שלהם יישמע ככל אחד. אתה אמר לי לעבור, אמר לי, אימלי, תגיד לו, כשאתה מגיע, אצל וחיכיתי להשם, לא נמצאת מחרף ומגדף. הבכי היה חיפאי והיה משבש בין ה' לח'. היה אומר את הח' כה'. אז אתה לא אומר, והיכיתי להשם? ככה הסיפור. תוספות כאן אומרים, שכשהוא היה מתאמץ, הוא היה יכול להגות נכון. רק באופן שוטף זה היה קשה לו. אומר אבונה, זבלגן. זבלגן זה אדם שעיניו זולפות דמעות תמיד. לא ניסה את כפיו, ושהוא חריג, אז הוא גורם לעם להסתכל עליו. שאת הגמרא ואוהרו, דאבי בשיבבו סדר אבונה, ואבי פריס ידי, הוא כן עשה כפיים. אומרת הגמרא חידוש, ההוא דש בעירו אבי. זאת אומרת, בעלמו שהוא חריג, אבל רגילים בו בעירו, אז כבר לא מסתכלים עליו, יכול לשאת כפיים. תנינה מאחי זבלגן לא יישא את כפיו, אם היה דש בעירו מותר. אמר רבי יוחנן, סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו, גם כן מסתכלים בו. והאור דאבי בשיבבו סדר רבי יוחנן, בשכנותו של רבי יוחנן דאבי פריס ידי, עונה הגמרא, ההוא דש בעירו אבי. תנינה מאחי סומה באחת מעיניו לא יישא את כפיו, ואם היה דש בעירו מותר. רבי יהודה אומר, מי שהיו ידיו צבועות לא יישא את כפיו. תנה, אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך. אז זה גם כן רגילות, זה לא חריג, מותר. ותוסת כאן מהירים בצד, ואפילו מאומין שבידו, כדאמר בירושלמי, שרבי נפתלי אמר, שכיוון שדש בירחה מותר. המשנה הבאה, עוסקת באנשים שמקפידים על דברים, שמקפידים אותם, מקפידים עליהם אצל עבודה זרה. האומר, אני עובר לפני הטבע בצבועים. היו מקפידים לפני עבודה זרה, לא לעבור בבגדים צבועים, רק בבגדים לבנים. אדם כזה אף בלבנים לא יעבור, כיוון שהוא חשוד שנזריקה בו מינות. או שהוא אומר, בסנדלים אני עובר. לא רוצה להתפלל עם נעליים. אף יחף לא ניתן לו. אף יחף לא יעבור, הוא חשוד. העושה תפילתו, הכוונה את התפילין של ראש, הוא עושה אותם עגולה, כמו אגוז, שהתחתית שלהם לא ישרה, אלא עגולה. סכנה, כיוון שאם הוא יקבל מכה, זה יכול להיכנס לתוך הראש. ואין בה מצווה, גם לא מקיימים בזה שום מצווה. זה לא תפילין. נתנה על מצחו, או על פס ידו, הרי זו דרך המינות. מה זה המינים? הם מתווכחים עם החכמים. מבזים מדרש חכמים והולכים אחר המשמע כמשמען. הקבוצה היותר קלה, ציפן זהב ונתנה על בית אונקלי שלו. אז רש"י לומר שזה שתי דברים שונים. אדם שמצפה את התפילים בזהב, למה זה לא טוב? כתוב למען תהיה תורת השם בפיך, שיהיה הכל מבהמה טהורה. זהב זה לא מבהמה טהורה. או אדם שנותן את התפילין של יד על השרבולים, הרי זה דרך החיצונים. מה זה החיצונים? ההולכים אחרי דעתן חוץ מדעת חכמים. הם מסכימים שההלכה זה לשים על היד מקום הקיבורת ועל הראש, רק הם עושים מה שנוח להם. על השרבול נוח לו, אז ככה הוא עושה, חוץ מדעת חכמים. הם לא חמורים כמו המינים. מה איתה? לא ניתן לו לעבור בלבנים ולא יחף, חיישין לשם אמינות נזרקה בו. העושה תפילתו עגולה סכנה ואין בה מצווה. אומרת הגמרא, אולי נדייק מהמשנה שלנו, שלי מתנין אלה נתנו רבנה. יש ברייתא בגמרא במנחות, תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני. ואמר רובה, בתפרן ובאלכסונה. רובה אומר ככה, כשאתה לוקח את התפילין של ראש, מסתכל עליהם למטה, אתה רואה תפר. לא למתוח את התפר יותר מדי, כי זה יכול לאבד את הריבוע שיש לבית. ככה רש"י לומד. רבינו תם לומד שהתפר עצמו צריך לעמוד בצורה של ריבוע. אלכסונן, הכוונה שכל ריבוע, האלכסון שלו, הוא תוספת של שתי חמישיות מעל האורך או הרוחב של הריבוע. אז לכאורה, בוא נגיד שהמשנה שלנו כבר רמזה את ההלכה שהתפילין צריכות להיות מרובעות. אומר רב פופה, מהמשנה זה לא מוכח. זה נכון שתפילין חייבות להיות מרובעות. זה הלוך אל המושי מסיני, זה ברייתא במנחות, אבל במשנה פה זה לא חייב להיות. מתניתין דוידא כי אמגוזה. יכול להיות שהמשנה מקפידה על אדם שעשה תפילין כמו אגוז או כמו ביצה, שזה עגול מלמטה, בתושבת על הראש, שאז זה מסוכן. אבל אם הוא יעשה תפילין עגולות כמו עדשים, שזה משטח חלק, רק מהצד זה עגול. זה אולי קשר, זה אתה לא רואה במשנה. לכן צריכים את הברייתא במנוחס. עד כאן דף חוף דלת.